עד עכשיו עסקנו בהתפתחות מערכת הדרש. דיברתי על המשמעות של המסורת לגבי מידות הדרש, על מסורת דינמית, שבעצם זיהרת בתור זה שהם עקרונות, לא עקרונות בכלל, אלא סוג של שפה כזו או אחרת, שפה אלטרנטיבית לקרוא את התורה, יש את שפת הפשט ויש את שפת הדרש. אמרתי שלאט לאט התגבשו כללי הדקדוק של השפה הזאת, שזה בעצם מידות הדרש, ודיברנו על המחלוקת של הראשונים מול החוקרים, כן, האם זה הלכה למשה מסיני, או שזה התפתח לאורך הזמן, ואמרתי שזאת הלכה למשה מסיני דינמי. כן? זאת אומרת שההתפתחות לאורך הזמן בסך הכל ניסתה לגבש את מה שאנחנו קיבלנו בהר סיני. אז זה הכל היה בעצם איזשהו סוג של מבוא, ועכשיו אני, כן, דיברתי על היחס בין הפשט לבין הדרש, המקבילות, שהפשט הוא לא, הדרש הוא לא עומק הפשט, אלא הוא פירוש אלטרנטיבי. רבי מנשה מאיליה, ראינו את הדברים שהוא מביא בשם הגר"א. מה שאני רוצה לעשות עכשיו זה להתחיל להיכנס לדברי הרמב״ם בשורש השני, ששם הוא מדבר על המעמד של דרכי הדרש, או של ההלכות שנוצרות על ידי דרכי הדרש, ואני רוצה להשתמש בזה כדי לפענח עוד קצת את המשמעות של עולם הדרש. אחר כך אנחנו כבר ניכנס ממש למידות הדרש עצמן, איך זה עובד, מה המשמעות שלהם, איך הלוגיקה הזאת בנויה וכן הלאה. אז אני מתחיל בשורש השני, אני אפתח את ה... שתף את זה במסך. קודם כל, משפט על השורשים. השורשים של זה, שהזכרתי אותם כבר, זה כללי מניעה של המצוות. איך מגיעים לתרי"ג מצוות, לרמ"ח ושס"ה? הרמב"ם בעצם מנסה לקבוע כאן מתודולוגיה של מניעת מצוות, כשהוא חותר בעצם ליצירת מניין חדש. ששלא תואם למניינים שקדמו לו. זה בעצם נשלט בעיקר על ידי בהאג ועל ברצלוני וכמה שונים שהרמב״ם קורא להם פייטנים, קצת בזלזול. בסדר, הם לא התייחסו אליהם יותר מדי ברצינות, זה פייטנים. רס"ג למשל כנראה לא היה סתם פייטן, אבל הרמב״ם משום מה מתעלם ממנו, ואני בספק האם הוא בכלל הכיר את מניין המצוות של רס"ג. לא בטוח שהרמב״ם מכיר את זה בכלל. היה איזה פעם דיון עם הרב ספטו, הוא גם כתב על זה, אני חושב, את השאלה האם הרמב״ם מכיר את עניין המצוות של רס"ג. בכל אופן... זה אני לא יודע, אבל אני לא מתעסק בזה כל כך, זה שאני לא יודע, לא אומר הרבה. מבחינת מניין המצוות, אני מאוד נוטה לחשוב שהוא לא הכיר את רס"ג, כי אם הוא היה מכיר את רס"ג, הוא היה מתייחס אליו. הוא מתייחס אך ורק לבהאג. כל ה... שורשים, כשהוא יוצא נגד מישהו, זה תמיד בהאג. נראה איכשהו שרס"ג לא היה מוכר לו, הוא נתייחס לו על המפה, אני חושב. לא נראה לי שהוא היה מזלזל בפייטנים אם אחד מהם היה רס"ג, אני לא חושב. טוב, לא יודע. בכל אופן, אז ב-14, כן, כדי להבין את הקונטקסט, הרמב״ם כשהוא בא לכתוב את ה... הוא מתאר את זה בהקדמות שלו, הוא בא לכתוב את היד החזקה. עכשיו, היד החזקה בעצם תפקידו להוות קודקס שלם של ההלכה, היחידי אגב בהיסטוריה, מאז מתן תורה ועד ימינו. קודקס היחידי של ההלכה בהיסטוריה זה הרמב״ם, היד החזקה של הרמב״ם. כי כל הקבצים האחרים הם לא קודקסים. את הרמב״ם מצד אחד מחלק את זה להלכות, זה לא משא ומתן כמו הגמרא, מצד שני הוא מכסה את כל תחומי ההלכה, לא רק מה שנוהג בזמן הזה כמו הריף והראש, או לא רק תחומים כאלה או אחרים, בשולחן ערוך גם בטור, אלא כל תחומי ההלכה, כולל קודשים, טהרות, הכל. והוא מכסה, והוא עובר על זה, הוא עושה את זה מכוח כל המקורות שקדמו לו. הוא באמת מנסה לסכם את כל מה שהגיע עד אליו. זאת עבודה מטורפת. אז זה קודיפיקציות כאלה שנעשו, נגיד, במערכות משפט אחרות, אצל הטורקים הייתה קודיפיקציה מרשימה, ושמעתי, אני לא מכיר, אבל שמעתי שגם במצרים. היה איזה משפטן מאוד רציני שעשה איזה קודיפיקציה, אבל נגיד בארצות המערב כשעושים קודיפיקציה כזאת, מושיבים צוותים של עשרות מומחים לאורך עשרות שנים. את הרמב״ם על יד עבודה בתור רופא ופילוסוף והכל, ככה בשעות שהם לא מן היום ולא מן הלילה, עשה פה איזושהי עבודה מטורפת. צריך להבין, הוא לא סתם כתב מדעתו את היד החזקה, אלא הוא עשה עבודה שיטתית, מתודולוגיה מסודרת, עד שהוא הגיע ליד החזקה. איך זה נעשה? אז כדי לכתוב את היד החזקה, אתה קודם כל צריך מפתח כלשהו. איך אתה מסדר את הספר הזה? עכשיו, השישה סדרי משנה זה איזשהו סוג של חלוקה לנושאים, סדרים ומסכתות. אבל הרמב״ם לא עוקב אחרי ששת הסדרים, הרמב״ם המציא חלוקה חדשה, ש-14 ספרים. כל אחד מהם מחולק לקבצי הלכות, שמחולקים לפרקים וכן הלאה. אז זאת חלוקה חדשה. איך ניגשים לזה? איך אתה יודע שכיסית הכל? איך אתה יודע שלא פספסת כלום? אז הרמב״ם בעצם צריך לפני כן לבנות את ראשי הפרקים. איך אתה מחלק את היד החזקה, את כל ההלכה? למה? מה הקטגוריות שאתה מחלק את ההלכה? בשביל זה הוא צריך למנות מצוות. אוקיי? מספור, יש לנו 613 מצוות. בוא נראה. המצוות הם אולי ראשי הפרקים הכי מתאימים כדי לחלק אותם, את היד החזקה, לפי המצוות. עכשיו, אתה יכול לאסוף כמה מצוות בתור ספר שעוסק בהלכות פסח, אז כל המצוות של פסח יהיו שם. אבל אם אספת את כל המצוות, אתה יודע שלא פספסת כלום. אוקיי? אז את המצוות צריך לחלק, עכשיו, אותם הוא חילק ל-14 ספרים. אבל קודם כל אתה צריך לאסוף את המצוות. אבל לאסוף את המצוות זה גם לא דבר פשוט. כשעוברים על התורה ומנסים להוציא מתוכם מצוות, אפשר להגיע גם ל-5,000. או לפחות, תלוי איך אתה מחלק את זה, איך אתה סופר. מה זה מצווה, מה זה לא מצווה, איך אתה מחלק את הרי"ג המצוות. אוקיי? אז הרמב״ם אומר, טוב, אז אני צריך את המצוות כדי לבנות את היד החזקה, אבל בשביל זה אני צריך כללים איך מונים מצוות. הוא הולך אחורה ובונה כללים שיעזרו לו לבנות את ספר המצוות, שיעזור לו לכתוב את היד החזקה. זה בעצם הנקודה. עכשיו, איך אתה מוצא את כללי מניין המצוות? אתה צריך לעבור על כל ספרות חז"ל והגאונים וכל מי שקדם לו, בבלי, מכילתא, ספרא, ספרי וכל החיבורים שקדמו לו, לאסוף מתוכם איך הם תפסו את המצוות, לארגן את זה בשיטה מסוימת, כי הרי מעורבבות שם הרבה שיטות, לא לארגן את זה, להוציא מתוך זה את הכללים, איך אתה קובע את תרי"ג המצוות שלא מופיעים שם, הכללים לא מופיעים בספרות חז"ל, חז"ל לא עבדו בצורה של כללים עם מתודולוגיה מסודרת, שהרמב״ם עשה. זאת עבודה מטורפת. את הרמב״ם בעצם, לכן הוא כתב את פירוש המשנה, הוא גם כתב כנראה פירוש לגמרא, שיש לנו רק מתוכו רק 2-3 מסכתות, על ראש השנה יש פירוש של הרמב״ם, עוד איזה מסכת או שתיים, אבל די ברור שהוא כנראה עבר על כל הספרות שקדמה לו, מתוכה הוא הוציא כללים ומניין מצוות, ואז הוא בנה את כל הקטגוריות ההלכתיות שהם השלד של היד החזקה, ואז הוא התחיל למלא תחת כל קטגוריה כזאת את כל מה שהוא אסף בכל המקור. לעשות את הדבר הזה בצורה מסודרת, כשאתה כל הזמן נותן לך עצמך רפלקסיה, איך אני עובד, מה השיטה שלי, מה הכללים על פיהם אני עובד, מה כן ומה לא, זאת עבודה מטורפת, אי אפשר להבין בכלל איך בן אדם יצליח לעשות את זה. זה באמת קשה להאמין, על יד כל העיסוקים האחרים שלו. זה אישיות בלתי אפשרית. אבל גם זה בדיוק. אני אומר שזה על יד דברים אחרים, זה על יד דברים אחרים, זה לא אכפת לי אם זה על יד במובן שבאותו יום אתה עושה גם את זה וגם את זה, או שאתה לוקח 10 שנים לזה, אבל שאר השנים שלך עשית עוד הרבה דברים. זה על יד יכול להיות לאורך או לרוחב, לא משנה, אבל הוא הספיק עוד דברים בחיים. אז באמת, זאת עבודה מטורפת, צריך להבין. אף אחד לא עשה את זה לאורך ההיסטוריה, וזה לא סתם שאף אחד לא עשה את זה. אני לא יודע מי יכול לעשות דבר כזה. זה באמת, צריך להבין את המשמעות של האיש הזה, זה מדהים. בכל אופן, אז הכללים של מניין המצוות זה 14 השורשים. הרמב״ם באופן כללי אוהב את המספר 14. כן, אחד הצאצאים שלו, רבי דניאל הנגיד, כותב שזה בגלל שרמ"ח ושס"ה וגמטריה זה 14. רמ"ח 248, וגמטריה זה 14, ושס"ה 365 גם בגימטריה זה 14, לכן לרמב״ם למשל יש 14 שורשים, יש לו 14 ספרים, היד, חזקה, י"ד, זה 14, כן? יש לו 14 מידות דרש, כמו שנראה עוד מעט, 13 של רבי ישמעאל וריבוי, 14 מידות דרש, יש לו הרבה דברים, הוא אוהב את 14, לא יודע בדיוק למה. בכל אופן, אז הוא קבע 14 שורשים. השורשים האלה בעצם אומרים לנו איך אנחנו מסדרים את תרי"ג מצוות. עכשיו יש כל מיני סוגי שורשים. יש שורשים שמדברים על השאלה מה זה דאורייתא ומה זה דרבנן, מה יכול להיכלל במניין המצוות ומה לא, אם יש משהו שהוא לא מצווה אז הוא לא ייכלל. רוב השורשים הם לא מהטיפוס הזה, רוב השורשים הם שורשים מיוניים. לא יודע אם הוא, חלק גדול מהשורשים הם שורשים מיוניים, מה זאת אומרת? יש דבר מסוים שהוא דאורייתא, אבל הוא לא יהיה מצווה נפרדת במניין מצוות, כי הוא פרט בתוך מצווה אחרת. לא יכול להיות מצווה בפני עצמו. למשל, ארבעה מינים, זאת מצווה אחת, לא ארבע מצוות. זה לא בגלל שאתרוג הוא לא דאורייתא, או ערבה, כל דאורייתא. אבל החלוקה שלהם כדי להגיע לתרי"ג לא מספיק להחליט מה דאורייתא ומה לא. צריך להחליט מה נקרא מצווה, מה זה שתי מצוות, מה זה לא מצווה בכלל. יש שורשים שהם שורשים מיוניים, ויש שורשים שהם שורשים קטגוריאליים. מה נחשב מצווה דאורייתא ומה לא נחשב מצווה דאורייתא. אחרי זה צריך גם למיין את המצוות ולראות איך אני מגיע לתרי"ג. עכשיו, השורשים הקטגוריאליים, למשל, יש שורש שמדבר על טעמי המצוות. טעמי המצוות לא מונים אותם כי זה לא מצווה. או אמצעים, מכשירי מצווה, לא נמנים כי זה לא מצווה. שורש הראשון, מצוות דרבנן לא נמנות, כי זה לא מצווה דאורייתא. חייבת, אבל לא מצווה דאורייתא. השורש השני, שבו אנחנו נעסוק עכשיו, זה שורש שמדבר על זה שההלכות שנלמדות מדרשות, הן לא מצוות. כי הן כנראה לא דאורייתא. כל אלה זה שורשים שהם שורשים קטגוריאליים, לא שורשים של מיון. שורשים של מיון זה למשל השורש התשיעי. שורש התשיעי שאומר שאם מצווה חוזרת על עצמה כמה פעמים בתורה, אז מונים אותה פעם אחת. לא מונים 12 מצוות לשמור שבת, אז זה מופיע בתורה 12 פעמים. אוקיי? אז זה מיון. או פרטים במצווה, הם נמנים כל הפרטים ביחד כמצווה אחת, ולא כל פרט כמצווה נפרדת. גם זה שורש של מיון. וכן הלאה, יש לו כמה שורשים כאלה שם. או מצוות שמופיעות בכל יום, כמובן לא תמנה כל יום כמצווה בפני עצמה. אתה מונה מצווה אחת, יש ימים שאתה מחויב בה. כל יום, או לא משנה, או ימים כאלה, ימים אחרים, לא כל יום או כל רגע יהיה מצווה בפני עצמה, זה גם שורש אצל הרמב״ם. כל מיני שורשים כאלה שהם מנסים להביא אותנו למניין של התרי"ג. עכשיו, מאיפה הוא מוציא את השורשים האלה? או איך הוא קבע את השורשים עצמם? זאת שאתה עושה את השורשים כדי לקבוע את המצוות, את המצוות כדי לכתוב את השורשים, איך אתה קובע? זאת שאלה מאוד קשה. כי אף אחד לא עשה את זה לפניו, את המצוות מנו לפניו. אבל אף אחד לא הגדיר איך הוא הגיע למניין שלו, חוץ מהרמב״ם. וזה עבודה לא פשוטה, והרמב״ן מאיר על זה כמה פעמים בהשגות שלו, כי חז"ל לא עסקו בזה. אז מאיפה אתה מוציא את זה? אתה לא מוציא את זה מחז"ל. אז מאיפה כן? מה אתה ממציא? אז אתה מנסה מתוך מה שחז"ל עשו, להבין מה היו העקרונות שהנחו אותם. אבל הרמב״ם כנראה היו לו יותר מ-14 כללים. אבל כנראה שהעיקרון שעמד בבסיס 14 הכללים שלו זה שתי דרישות. דרישה אחת זה שיהיה בזה חידוש, זה דברים טריוויאליים. והעיקרון השני, גם אם אין בזה חידוש, אם זה שנוי במחלוקת הוא גם יביא את זה. יש כמה שורשים שהוא כותב, בעצם אין בזה שום חידוש. אני מביא את זה רק מה שראיתי אצל קודמיי שחלקו על זה. אוקיי? אז זה, עכשיו, אם יש עקרונות שאין בהם חידוש וגם אף אחד לא חלק עליהם, אז זה הרמב״ם כנראה לא יביא. עוד שהיו לו עוד עקרונות כאלה. לכן 14 השורשים זה לא בהכרח כל הכללים של הרמב״ם, זה אותם כללים שהוא מצא לנכון לנסח. כי יש בהם חידוש, כי יש בהם מחלוקת, או הוא היה צריך להביע עמדה ולהצדיק את זה. השורשים, בשורשים מה שהוא עושה, הוא מצדיק את הכללים. הוא מסביר את הכללים ומצדיק אותם ומוכיח אותם. לכן השורשים זה לא הכללים, השורשים זה ההצדקה לכללים. 14 הכללים מופיעים בראש כל שורש, מופיע הכלל. אם אתה רוצה 14 כללים, אתה לא צריך את כל חיבור השורשים. אתה יכול לכתוב רק את הכותרות של כל שורש ושורש, יש לך 14 כללים. שורש עצמו תמיד בא להסביר מהו העיקרון שבראשו ולהוכיח אותו, או להתווכח עם מי שלא מקבל אותו. Okay? זה בעצם החיבור של השורשים. כן, אז זה הרמב"ן בהשגות שלו לשורש הראשון, הרמב"ן באמת תוהה על העניין הזה, למה אנחנו בכלל מניחים שיש תרי"ג? יש גמרא בסוף מכות, כן, שיש תרי"ג מצוות, אמר לו הקדוש ברוך הוא משה בסיני, ומביאים את זה מפסוק. תורה ציווה לנו משה, תורה וגמרא 611, עוד שניים שמפי הגבורה שמענו, אנוכי ולא יהיה לך, שמפי הגבורה שמענו, יחד לשם. כן? בסדר, אבל הרמב"ן אומר, אוקיי, זאת אגדה. על זה לבנות את כל החיבורים האלה של מניין המצוות. זה שאגדה כזאת, רבי סמלאי אמר את זה. יותר מזה, נגיד שזה לא אגדה, זה רבי סמלאי אמר. אבל זה מה שכולם מסכימים. רבי סמלאי מנה את המצוות. הוא ספר מה יצא לו, יותר לו 613. אבל אם היינו שואלים חכם אחר, והרי יש מחלוקות בין חכמים לגבי מצוות שונות, יכול שהיה יוצא לו 747 או 501. בסדר? למה אתה חושב שמה שרבי סמלאי אומר הוא מספר מחייב? שכולם מסכימים ל-613, ואם הם מתווכחים, אז מי שמוציא מצווה אחת מכניס במקומה מצווה אחרת. מבינים את ההשלכה? כי אם אין מספר מחייב 613, אני יכול לפסוק לא כמו רבי סמלאי במצוות שילוח הקם, ולמנות שם רק מצווה אחת ולא שתיים, לאו ועשה, אז יהיה לי 612. אבל אם אני חושב ש-613 זה מספר מחייב, אז אם אני חולק על רבי סמלאי בשילוח הקן, אני צריך למצוא מצווה אחרת, כי צריך הכל תרצה 613, זה מאוד חשוב. לדעת, האם המספר באמת מחייב, האם יש לנו מסורת שמניין המצוות סך הכל, שזה מטוח. אבל בן טוען שלא. תשבט תוהה על זה מאוד, זו הרקיע. גם הרקיע. ראש הראשון, תראה, האמת שהייתי חושב שזה לא מספר מחייב, אבל אני רואה שכל מוני המצוות קיבלו את זה, ויש איזושהי מסורת, אנחנו צריכים לקבל את זה כנראה, כנראה שהייתה איזושהי מסורת, 613 זה באמת המספר, שכולם מסכימים למספר הזה. עכשיו כמובן מתחילים ויכוחים, איך מגיעים ל-613, מה נכלל? אם מישהו חולק, אז הוא צריך להכניס משהו אחר במקום, זאת אומרת, ברגע שאנחנו מבינים שזאת המסגרת, אגב, בגלל הסיבה הזאת, זה ירוחם פרלה, יש לו חיבור על ספר המצוות של רס"ג, בהתחלה יש לו חיבור על סדר השורשים, גם בשורשים של הרמב״ם, האם רס"ג מקבל אותם, לא מקבל אותם, הראשונים האחרים, ספר מדהים, ספר המצוות של רס"ג. לא שרס"ג, שעברו ירוחם פרלה. זה כרכים כאלה, אם תאסוף את רס"ג, זה אני לא, 4 עמודים. לתרי"ג המצוות של רס"ג. כל השאר זה כל מה שהרב ירוחם פרלה דוחף בו. חיבור מדהים. באמת, הוא היה סוג של חוקר בלתי רגיל. מלא ידע עם שיבה מקורית. נהדר. הוא מקסים. בכל אופן, אז הוא דן שם בשאלה למה זה חשוב מניין המצוות. מה זה מעניין? למה זה חשוב? אתם שני לקבל שכר. יש, אז ידוע בשם הגרא, אח שלו, במעלות התורה, אח של הגרא, הוא כותב, אפשר לראות, הגרא יש לו הערות על כל מה שזז. כל מה שנכתב יש תמיד הערות של הגרא, על כל דבר. חוץ ממשהו אחד, מניין המצוות. אין, לא תמצאו הערה של הגרא על מניין המצוות. לא שאני כזה בקי, אלה שבקיים בדקו והם כתבו את זה. אין, הוא לא עסק בזה. למה? אין איזשהו נפקא מינה. מה זה משנה מה, איך אתה בונה את התרי"ג מצוות שלך? גם אם יש משהו שהוא דאורייתא, ולא נכנס למניין המצוות, אז זה יהיה כנראה פרט במצווה אחרת, או משהו, או יש דינים דאורייתא שלא נכנסים למניין המצוות מסיבה אחרת, למשל, חצי שיעור אסור מן התורה, לפי רבי יוחנן, לפי רבי יוחנן וריש לקיש, לפי רבי יוחנן חצי שיעור אסור מן התורה, או הידור מצווה, זה ליוון והוא, פשוט זה דין דאורייתא, אבל אין מצווה מנויה כזאת. יש דינים דאורייתא שלא נכנסים למניין המצוות, כן? להגיד שמשהו נכלל במניין המצוות, זה לא אומר הרבה לגבי מה התוקף שלו, זה לא אומר שום דבר מבחינה הלכתית עליו. אז למה התעסק עם זה? לכן הגרא באמת אמר, לא מעניין, זה לא חשוב, אני לא מתעסק עם זה. רבי ירוחם פרלה טוען שזה כן חשוב. למה? ולמה כולם מתעסקים עם זה? בגלל שמקבלים שהסך הכל צריך להיות 600. וזה יוצר הרבה מאוד השלכות הלכתיות. כי ברגע שאתה מתווכח, נגיד, על, נגיד בתרומה, יש מחלוקת בין הרמב״ם והרמב״ם, האם יש מצווה לתת את התרומה לכהן? זה רק להפיץ. הרמב״ם אומר שזה שתי מצוות. הרמב״ם אומר זה מצווה אחת. רק להפריש, אין מצווה לתת לו, עוד לא מנוי, אוקיי? עכשיו, אם לא היה מספר מחייב 613, מחלוקת הלכתית, לכל מחלוקת, מה זה מעניין למניין המצוות? אז הוא יצא לו 613, הוא יצא 612. אבל אם המספר הוא מחייב, אז כשאתה חולק עליי לגבי המצוות של תרומה, אתה רגיל לי, למה זה לא נמנע? כי הנתינה לכהן היא לא מצווה, היא מדרבנן, יש משהו אחר במקום זה שנכנס למניין המצוות, ואלה כבר יש להם השלכות הלכתיות. אז דווקא העובדה שיש לנו מספר מחייב, שכולם מסכימים לו, יוצרת נפקמינות בעקיפים, ויוצרת נפקמינות לדיון במניין המצוות. ובאמת שאתם רואים את השורשים, את ההשגות של הרמב"ן על השורשים של הרמב"ן, המון ויכוחים שיש להם השלכה הלכתית. המון. אבל זה תמיד עקיף. זה תמיד מניין המצוות צריך הסבר למה הוא מונה והוא לא מונה, ואז אתה פתאום מגלה להיות הלכתיות. ההסבר הוא שזה דרבנן. ההסבר הוא שהשמה היא חלק מההפרשה. ההסבר הוא לא משנה, יש כל דבר כזה של השלכות. אבל זה הכל בעקיפין, רק בגלל שאתה צריך להגיע ל-613. אז זה יוצר נפקמינות למניין המצוות. כי מניין המצוות כשלעצמו זה לא, אין איזשהו נפקמינה, זה לא מעניין, ההלכתית. כן. הרמב״ם ודאי מקבל את זה. האם כולם מקבלים את זה? אני לא בטוח. יש למשל אצל רס"ג, יש, לא אצל רס"ג, אצל בהג. כל מוני המצוות הקדומים, יש להם פרשיות. יש מצוות עשה, מצוות לא תעשה ופרשיות. יש עין ג' פרשיות. מה זה בדיוק פרשיות? זאת תעלומה בפני עצמה. האם זה אוספי מצוות, נושאים הלכתיים, או זה מצוות שמוטלות על הציבור, או לא יודע, יש כל מיני פירושים. למה הכוונה בפרשיות האלה, אבל זאת חלוקה אחרת של המצוות, לאו דווקא רק לרמח ושסה. אז יש מקום לדון, האם באמת אנחנו מחויבים לרמח ושסה, לא ספרתי לתוך הפרשיות, האם כשאתה מחלק אותם, אתה יכול לחלק אותם כבר לעשה ולאו, האם יוצא לך רמח ושסה? לא יודע, אוקיי? כל מקרה, אבל במוני המצוות הרגילים זה כן יתקבל, החלוקה לרמח ושסה. אין הבדל, להפך, בגלל שהרמב"ן אומר שהמספר הזה הוא מספר מחייב, אומר רבי ירוחם פרלה, אז אם כך לעיסוק במניין המצוות יש משמעות. אם המספר לא היה מחייב, כן, כן, לא, זה לא ויכוח. לא, הרמב"ן טוען, הרפרלה עונה על שאלה שהרמב"ן לא מתייחס אליה. השאלה היא למה זה מעניין להתעסק במניין המצוות? למה זה חשוב? אז בגלל שהרמב"ן אומר שהמספר הוא כפוי עלינו, אז תבין שזה בעצם אומר שיש השלכה הלכתית לעיסוק בשאלה מה נכלל במניין ומה לא, או שזה כשלעצמו לא מעניין הלכתית. אבל ברגע שתצטרך להוציא משהו אחר במקום ולהסביר למה זה, מה זה לא, פתאום יוצאות השלכות הלכתיות. ולהסביר למה אתה מוציא ומכניס, נכון? זה יוצא מדברי הרמב"ן, אבל הוא לא כותב את זה. הוא לא אומר את זה, הוא אומר שהמספר הוא סך הכל תרי"ג, אתה צריך להוציא ולהכניס, אבל הוא לא אומר שזה גם יוצר השלכות הלכתיות. אתה יודע שזה יוצא מדבריו, הוא לא אומר. זה תמיד, כשאני מסיק מסקנה מטענה מסוימת, אתה יכול להגיד, מה הסקת את המסקנה? הרי זה כבר נמצא בתוך הטענה, שמנה, בסדר, אנחנו תמיד עושים את זה, אנחנו מנסים להראות מה יוצא מתוך האמירה, זה לא בא לחלוק על הרמב"ן, רק להסביר שלאור דברי הרמב"ן אפשר להבין למה יש ערך הלכתי בעיסוק במניין המצוות. אז הטענה בעצם, כן, אז הרמב"ם בעצם קובע את 14 הכללים האלה כדי לקבוע את תרי"ג המצוות. אמרתי שיש שני סוגים של כללים, כללי מיון וכללי קטגוריה. עכשיו, למשל, השורש הראשון זה שלא מונים מצוות דרבנן. שם הרמב״ם כותב, זה ברור, כאילו, למה הבאתי את זה? כי בהג כן מנה. אחרת לא הייתי מביא בכלל את השורש הזה. הוא מביא את השורש הזה כי בהג טעה בו, בהג כן מנה. הרמב״ם מתפלמס עם בהג, למה לא נכון למנות מצוות דרבנן. עכשיו, הטענה שלא מונים מצוות דרבנן היא בפשטות לא טענה מיונית, אלא טענה קטגורית. לא מונה מצוות דרבנן, לא כי זה כלול במשהו אחר. אני לא מונה מצוות דרבנן, כי זה לא מצוות. דרבנן, אבל לא דאורייתא. אני מונה תרי"ג מצוות שנאמרו למשה בסיני. לא דאורייתא. זה לא מצוות דאורייתא. כן? שורש השני, זה השורש שאני מדבר עליו כאן, רואים אותו? שורש השני, שאין ראוי למנות כל מה שלמדים באחת מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהן, או בריבוי. רואים 14 מידות. 13 מידות וריבוי. 13 מידות זה של רבי ישמעאל, כמובן, וריבוי זה של רבי עקיבא. סך הכל יש לנו 14 מידות. זה גם בתוך ריבוי, יש ריבוי ומיעוט וריבוי, ריבוי ומיעוט, יש שם כמה מידות. הרמב"ם אוהב 14. אז גם פה יש 14. אז זה הכלל. עכשיו הוא מתחיל כבר בעיינו, פתיחת חיבורנו, זה כבר ההסברים. אוקיי? אבל זה הכלל. מה זה הכלל הזה? זה כלל מיוני או זה כלל קטגורי? לא ברור. היה אפשר לומר, למשל, את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. אז לרבות תלמידי חכמים לומדים את זה מריבוי, ריבוי מהמילה את. המצווה עצמה שכתובה בפסוק זה מורה שמיים, תירת השם. נכון? אני מרבה מזה מורה תלמידי חכמים. עכשיו, למה זה לא נמנע? אפשר היה להסביר שזה לא נמנע, כי אם זה יוצא מדרשה, אז זה לא מצווה דאורייתא. זה רבנן, או לא יודע, או משהו אחר, אבל זה לא מצווה דאורייתא, ואז זה שורש קטגורי. זה אומר, זאת לא מצווה, לכן זה לא נמנע. אבל אפשר היה להגיד, זה לא נמנע, כי זה נכלל במצוות יראת השם. זה דאורייתא. אבל כיוון שזה נלמד מהפסוק של יראת השם, זאת הרחבה של מצוות יראת השם, שהיא כוללת בתוכה עוד פרט, שהוא מורת תלמידי חכמים. ואז זה כן דאורייתא, רק זה לא נמנע בגלל כללים של מיון. כי זה נכלל במצווה של ירום הקדוש, ואז זה שורש מיוני, לא קטגורי. תלוי איך מבינים את זה. אוקיי? אנחנו נראה שהמפרשים של הרמב״ם נחלקים בשאלה הזאת, איך מונים את העניין. בכל אופן, לפי הרמב״ם, כל עולם הדרש, כל מה שיוצא מעולם הדרש, לא נכנס למניין המצוות. אוקיי? עכשיו, השאלה היא איך להבין את הטענה הזאת. שמעתי קודם, קטגורי או מיוני. לענייננו, מה זה אומר? בפשטות, וכך למד גם הרמב"ן, הרמב"ם מתכוון לומר שמה שיוצא מדרשה, מה שנלמד באחת מ-13 מידות, זה דין דרבנן. לא נכנס למניין המצוות, כי זה מדרבנן. ואז כמובן זה שורש קטגורי, לא מיוני. אבל מהתשבץ והלאה, תשבץ שמח שהוא מצא רעיון פרשני, כי הרמב"ן אומר שכל הספר של הרמב"ם לא היה שווה בגלל הטעות הזאת. זה סותר את מה שהגמרא אומרת במאות מקומות, וזה פשוט נגד כל המסורת שלנו. דבר שנלמד מדרשה הוא דאורייתא. הרמב"ן הבין שכוונת הרמב"ם לומר זה דרבנן. הוא הבין שזה שורש קטגורי, לא מיוני. ולכן, הוא אומר, זה לא יכול להיות, זה פשוט טעות, ואז הוא מביא מאות קושיות, בבקיאות עצומה. הסגות של הרמב"ן זה ממש חוויה ללמוד, שורשים. מדהים, הוא משייט בשס בצורה וירטואוזית. בכל אופן, אז כך הבין הרמב"ן את הרמב"ן. בגלל כל הקושיות הגדולות של הרמב"ן, אנחנו נקרא אותם בעצם, תשבץ, ובעקבותיו נמשכו כמעט כל האחרונים שאחריו, אומרים שהרמב״ם לא התכוון לשורש קטגורי, אלא לשורש מיוני. הרמב״ם אומר, אנחנו לא מונים את המצוות שיוצאות מדרשות, לא כי הן דרבנן, אלא כי מונים את רק את מה שכתוב בתורה בפירוש. אבל ברור שגם זה דאורייתא. הרמב״ם לא בא להגיד פה טענה הלכתית, שההלכה שיוצאת מדרשה היא לא דאורייתא, היא דאורייתא. או במילים אחרות, אפשר לנסח את זה כך, הרמב״ם בשורש השני עוסק בשאלת המקור ולא בשאלת התוקף. הרמב״ם הבין שהרמב״ם אומר פה אמירה לגבי התוקף של המצוות. זה לא דאורייתא, זה דרבנן, לכן זה לא נמנע. התשבץ ואלה שהולכים בעקבותיו טוענים, הרמב״ם מדבר פה רק על שאלת המקור. הוא לא עוסק בתוקף, התוקף הוא דאורייתא, זה ברור, גם הרמב״ם מסכים. השאלה היא זה מה המקור של המצוות האלה, האם המקור הוא מהתורה או מדרשות. וזה לא, ואז באמת לכאורה לא אמורה להיות לזה נפקא מינה הלכתית. דאורייתא והכל בדיוק כמו מה שכתוב בתורה בפירוש, זה רק איזה שורש כזה שהוא שורש מיוני, אפשר לומר, ולא שורש קטגורי. עד כדי כך, באמת עולה השאלה, אז למה זה מעניין? אין לזה השלכה הלכתית, זה דאורייתא, אז פת לי מה נכלל מניין המצוות ומה לא, אנחנו נענה את מה שהרס"ן, מה שרוחם פרלה אמר קודם, כן? שזה חשוב, כי אתה צריך לדעת מה כלול במניין שלך, מה להוציא, מה להכניס, אז תכן, אתה צריך לקבוע מה נכנס שם. באופן, זאת מחלוקת, והמחלוקת הזאת מבוססת על אוסף של המון קשיים בדברי הרמב״ם. ואם אני אנסח את הקשיים האלה, כן, הרמב״ן קורא את הרמב״ם כפשוטו. אני טוען שהוא גם קורא אותו נכון, לא כשכפשוטו. הרמב״ם מתכוון לדין דרבנן. הרמב״ם טוען שההלכות שעושות מדרשות הן דרבנן, ולכן הן לא נמדו. זה שורש קטגורי, לא שורש מיומי. כך הרמב״ן תופס, אמרתי, מהתשבץ והלאה כמעט כולם מסכימים. הם טוענים שזה שורש מיוני, אוקיי? עכשיו, למה הרמב״ן כל כך כועס על הרמב״ם בעניין? כי בעצם מה שיוצא זה שכל ההלכות שיוצאות מדרשות הן הלכות דרבנן. הנפקמינות הן לא רק לדבר מניין המצוות, על זה תעשה מה שאתה רוצה. אבל מה עם ספקם? ספק של הלכה כזאת, לכולה או לחומרה, אם זה דרבנן, צריך להיות לכולה. אבל הוא מראה מהרבה מקומות בשס שלא נכון. המעמד שלהם זה דאורייתא, ספקם לחומרה. אנחנו רואים בשס בכמה וכמה אינדיקציות שיש לזה מעמד של דאורייתא. כבוד הבריות דוחה רק הלכות דרבנן, לא הלכות דאורייתא. האם הוא ידחה הלכות שיוצאות מדרשות? לא. למה? רואים שזה דאורייתא. זה חרם מעומס לדרבנן. יותר מזה, הרמב"ן טוען שזה לא רק מול השס הקושי הזה. הקושי הזה הוא גם מול דברי הרמב"ם עצמו. כי הרמב"ם עצמו בכמה מקומות מביא הלכות שנלמדו מדרשות, והוא מביא אותן כהלכות דאורייתא. אז זה בכלל סתירה בתוך הרמב"ם בינו לבין עצמו. לא רק קושיות שזה סותר את השס. אבל יש אוסף של המון המון קשיים, ואני אומר, כל אחד, אני מניתי פה שלושה סוגי קשיים, תחת כל אחד כזה יש מאות קושיות. אוקיי? יש פה המון קשיים לפרשנות, הפרשנות הזאת לדברי הרמב"ם. ולכן, כמו שאמרתי קודם, ראשונים ואחרונים בדרך כלל נוטים לחשוב שצריך לקרוא את הרמב״ם כשורש מיוני ולא כשורש קטגורי. את ההלכות שיוצאות מדרשות הן הלכות דאורייתא לכל דבר ועניין. מה שלא נכנס למניין המצוות, יש כלל כזה שמניין המצוות נכנס רק מה שכתוב בתורה בפירוש, לא מה שנלמד מדרשה או משהו כזה. עכשיו, הפרשנות הזאת של הרמב״ם היא כנראה לא נכונה, כמו שאמרתי קודם, למרות שהיא מאוד מאוד נוחה. פה אני אראה לכם למשל מקור אחד. הקדמה למניין המצוות. אגב, זה במהדורות הרגילות של ספר המצוות, זה מופיע בהמשך לשורש ה-14. דברים השורשים, שורש ה-14, ומיד אחרי זה באותו טקסט מופיע הדבר הזה, ואין בכלל הבחנה שזה השורש ה-14, ומכאן מתחילה הקדמה למניין המצוות. אחרי השורשים מתחיל מניין המצוות, ספר המצוות עצמו. שורשים זה הקדמה לספר המצוות. אוקיי? אז פה יש איזשהו, וזה באמת דיון, האם זה שייך לשורש ה-14 שעוסק בעונשים. עונשים כמצווה בפני עצמה, כי פה הוא גם מדבר על עונשים. לכן זה נורא מבלבל, האם זה שייך לשורש ה-14, או זאת הקדמה עצמאית למניין המצוות. כל מקרה, הוא אומר פה ככה. כל מה שבא כתוב בתורה, שמי שעשה מעשה פלוני יומת או יתחייב כרת, ידענו באמת שהמעשה ההוא מוזהר ממנו, ושהוא בלא תעשה. והנה, פעמים, יתבאר בכתוב האזהרה, ולא יתבאר העונש. ופעמים העונש נזכר, והאזהרה נזכרת. לפעמים יש בתורה עונש על משהו, האזהרה, סליחה, על משהו, ולא מופיע עונש. ולפעמים יש עונש וגם אזהרה. כמו חילול שבת ועבודה זרה, לא תעשה כל מלאכה ולא תעובדם, ואחרי כן חייב סקילה למי שעשה מלאכה או למי שעבד. ופעמים לא תתבאר האזהרה בכתוב בלאו גרידא, אבל יזכור העונש לבד ויניח האזהרה. זה הקטגוריה שמעניינת מבחינתי. את לפעמים יש אזהרה ולא מופיע עליה עונש. מה עושים במצב כזה? מלכות. כל לאו רגיל, יש לך אזהרה בתורה, אם עברת עליו, עוד פעם, אם זה אין בו מעשה או משהו כזה, זה עניין אחר, אבל לאו רגיל, עברת עליו זה מלכות. מלכות התורה לא מזכירה. עונש מלכות עליו אם התורה לא מזכירה. חוץ מאשר יפילו השופט ויקראו, שמשם לומדים לכל הלאווים בתורה, שיש עונש מלכות. כן, כל לאו שמוזכר בתורה, שאין עליו עונש, לא כתוב עונש, אז זה מלכות. אם כתוב עונש ואזהרה, אז זה תמיד לא מלכות. כרת, מיטה, מיטה בידי שמיים, כנס, כל מיני דברים מהסוג הזה, את זה תמיד התורה כותבת בפירוש, כי אם היא לא כותבת, אנחנו היינו נותנים מלכות. כל עונש שהוא לא מלכות, הוא כתוב בתורה. אוקיי? אנחנו יודעים מה לעשות עם שתי הקטגוריות הראשונות. אם יש אזהרה ואין עונש, זה מלכות. אם יש גם אזהרה וגם עונש, אז מה שכתוב, העונש שכתוב. ולפעמים, אגב, דנים, מה קורה אם אתה לא יכול לתת את העונש שכתוב, האם בכל זאת תיתן מלכות. או בעדים זוממים, עשית כאשר זמן, אתה לא יכול לתת להם כאשר זמן. אם אתה נותן להם מלכות, אתה לא נותן להם בערך את שקר, אתה יודע, גמרא במכות. אבל זה שתי הקטגוריות הראשונות. הקטגוריה השלישית, זה מה שהוא כותב פה, ופעמים לא תתבהר האזהרה בכתוב בלאו גרידא, אבל יזכור העונש לבד, ויניח האזהרה. למשל, מכה אביו ואמו, מות יומת. לא כתוב שאסור להכות את אביו ואת אמו, אין אזהרה, יש עונש. מכה אביו ואמו, מות יומת. אוקיי? מה עושים שם? לכאורה, הייתי אומר, ברור, אם יש עונש, אז ברור שזה אסור, מה ניתן העונש? לכן, אם מוזכר העונש, לא צריך לכתוב את האזהרה. אוקיי? אבל זה לא יכול להיות. כי אז, איך נסביר את כל המקומות שבהם יש אזהרה ויש גם עונש? אז שכתבו רק את העונש, למה צריך לכתוב את האזהרה? התורה בדרך כלל מקפידה לכתוב גם אזהרה וגם עונש. אז למה יש מקומות שבהם היא כותבת רק עונש ולא כותבת את האזהרה? מה עושים במקומות האלה? אז הרמב״ם אומר ככה, אבל השורש אצלנו, יום הפאה וכו', לא אנש הכתוב, כן, אבל השורש אצלנו לא אנש הכתוב, אלא אם כן הזהיר. ואי אפשר מבלתי היות אזהרה לכל מה שיתחייב עליו עונש. אומר הרמב״ם, אם יהיה לנו מקרה שבו יש עונש בלי אזהרה, אי אפשר להעניש. כי לא אנש הכתוב אלא אם כן הזהיר. עוד פעם, לא מדובר להזהיר את הבן אדם, כמו ההתראה שנותנים לו העדים לפני שהוא עובר עבירה. מדבר על אזהרה שהתורה מזהירה שהדבר הזה אסור. אזהרה זה לאו. שון חסל אזהרה זה חלב. אוקיי? כשכתוב שזה אסור בתורה, זה נקרא אזהרה, ורק אז אפשר להעניש. אז הוא אומר, ולכן יאמרו בכל מקום, עונש שמענו, אזהרה מניין. הוא לומר, כך וכך. במילים אחרות, חז"ל, כשהם פוגשים מצב שכתוב עונש ולא כתוב האזהרה, הם מיד שואלים, רגע, לא יכול להיות, עונש שמענו, אזהרה מניין, ואז מביאים איזשהו הסבר למה בכל זאת יש אזהרה. לא ייתכן מצב שיש עונש בלי אזהרה. אוקיי? Okay? וכשלא התברר האזהרה מן הכתוב, לא מוצאים אזהרה. בסדר, עונש שמענו, אזהרה מניין, הופ, לא מוצאים. מה עושים? ילמדו אותה בהיקש מן ההיקשים התוריים. מה הכוונה? דרשה. אנחנו מוצאים, לא כתוב בתורה אזהרה, אנחנו יכולים להוציא איזה מדרשה. עכשיו תשימו לב. כמו שזכרו באזהרת מקלל אביו ואמו, ומכה אביו ואמו, שלא התבררה בכתוב כלל, שלא אמר לא תקלל אביך. ולא אמר לו תקה אביך, אך חייב המיטה למי שהיקה או כילל. הנה ידענו שהם מצוות לא תעשה. לא, כי יש עונש, אז ברור שיש פה מצוות לא תעשה, אבל אין אזהרה, לא מצאנו אזהרה. והוצאנו להם ולדומים להם האזהרה ממקום אחר בדרך היקש. זה בעצם מזהירים את זה מבין צורר ובורא. וזה אינו סותר אומרם, אין מזהירים מן הדין. לכאורה, הרמב״ם אומר, אם אנחנו, כתוב עונש בתורה, והרי בלי אזהרה אי אפשר לתת את העונש. אנחנו מוצאים את האזהרה בהיקש, במידת דרש כלשהי. הרמב״ם, איך זה יכול להיות? הרי אין מזהירים מן הדין. עכשיו פה הרמב״ן מאיר, מה זה אין מזהירים מן הדין? בדרך כלל התפיסה היא דין זה קל וחומר. שמה אומרת ולא דין הוא. או אין עונשים מן הדין, זה הכל תמיד מדבר על קל וחומר. רמב״ם מבין אין מזהירים מן הדין או אין עונשים מן הדין בכל המידות הדרש, לא רק בקל וחומר. זה נגד הגמרא והרמב״ם מעריך להקשות, אבל ככה הרמב״ם תפס. אוקיי? זאת אומרת הרמב״ם, איך זה יכול להיות שאנחנו מוצאים את האזהרה בדרשה, הרי הכלל הוא שלא מזהירים מן הדין. אז הוא אומר שאנחנו לא נאמר אין מזהירים מן הדין, אלא כדי שנאסור מה שלא התבאר לו איסור מיוחד באופן ההיקש. נאמר, כשנמצא העונש בביאור בתורה לעושה המעשה הזה, נדע בהכרח שהוא מעשה אסור מוזהר ממנו. ואומנם נוציא בהיקש האזהרה בשביל שיתחזק לנו שורש אומרם, לא אנש הכתוב, אלא אם כן יזהיר. לאחר הגיעה האזהרה מהדבר ההוא, אז התחייב מי שעבר ועשה אותו, אם קראת או מיטה, תדע הקדמה הזאת וזוכה עם השורשים. עכשיו פה זה נקודה מעניינת, שימו לב, מה כתוב ברמב״ם בעצם? שההלכה שנלמדת מדרשה, נגיד שיש לי, לא כתוב עונש בתורה, בסדר? אבל למדתי הלכה מדרשה, בסדר? האם מלכים על זה? או מאנשים? לא, למה? אין עונשין או אין מזהירין מן הדין, נכון? לא מלכים על זה. אבל אם העונש כתוב, ואנחנו מוצאים אזהרה בדרך של היקש, אז אנחנו כן נותנים את העונש, נכון? זה בדיוק מה שהרמב״ם כותב פה. אל תהיה מוטרד מזה שלא מזהירים מן הדין, כי פה כתוב העונש בפירוש. אם לא כתוב העונש, אז לא עונשים, כי אין מזהירים מן הדין. אבל אם כתוב העונש, ואני צריך הרי אזהרה, בלי אזהרה לא מענשים, אבל כאן האזהרה יכולה לבוא גם בדרך של היקש. אז קודם כל אנחנו רואים שדין שיוצא מדרשה, לא מלכים עליו, לא מענישים עליו. לא באמת דין דאורייתא, לפחות לא לגמרי, נכון? יש זו השלכה הלכתית. כשאני אומר שדבר יוצא מדרשה, יש לו מעמד אחר. זה לא רק שהוא לא נמנע במניין המצוות, גם לא מענישים עליו. זה נקרא להעניש מן הדין. נראה בהמשך שלא מענישים עליו, כי זה דרבנן. אבל כאן בינתיים עוד לא כתוב כלום, רק כתוב שלא מענישים. אז קודם כל אנחנו רואים שכשהרמב״ם אומר שההלכות שיוצאות מדרשות יש מעמד אחר, הרמב״ם מתכוון לאמירה שיש לה השלכות הלכתיות, זה לא סתם אמירה למניין המצוות. הנה, לא מענישים על זה. אוקיי? יותר מזה, הרמב״ם בפירוש המשנה במסכת כלים, פרק י"ז, הרמב״ם כותב שם שההלכה למשה מסיני, לא מענישים עליה. זה דין דרבנן, הלכה למשה מסיני, דברי סופרים. וגם שם כתוב שלא מענישים עליה. וכשהרמב״ם אומר שזה דין דרבנן, זה דברי סופרים, הוא לא מתכוון רק לשאלת המקור, זה גם שאלת התוקף. זה לא דין דאורייתא. להבין איך ולמה, וזה קודם כל מה הוא אומר. זה מה שהרמב״ם אומר. יש איזה מעט מאוד מקומות שרואים את זה ברמב״ם. לדוגמה, הרמב״ם ביד החזקה, תחילת הלכות אישות, הרבה מאוד ידוע. כן, קודם מתן תורה, רואים? קודם מתן תורה היה אדם פוגע אישה בשוק, אם רצה הוא והיא ליסה אותה, מכניסה לביתו, ובועלה בינו לבין עצמו ותהיה לו לאישה. כיוון שניתנה תורה, נצטוו ישראל, שאם ירצה האיש ליסה אישה, יקנה אותה תחילה בפני עדים, אחר כך תהיה לו לאישה, שנאמר כי ייקח איש אישה ובעלה. לחבד, בליקוחין אלו מצוות עשה של תורה הם, ובאחד משלושה דברים האישה נקנית, בכסף או בשטר או בביאה, בביאה ובשטר מן התורה, ובכסף מדברי סופרים. יש שלוש דרכים שהאישה נקנית, ורק שתיים הם דאורייתא, ביאה ושטר, כסף זה דברי סופרים. אומר הרייבד, סגת הרייבד, בביאה ובשטר מן התורה כסף מדברי סופרים, אמר אברהם, זה שיבוש. הוא פירוש משובש יתאו. זאת אומרת, שלוש דרכים האישה נקנית, לומדים את זה מהתורה. תיחד, 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 נכון? קידושי כסף. אז איך הרמב"ם אומר זה דברי סופרים? הכסף משנה פה במקום אומר שזה נסמך על הרמב"ם בשורש השני. כי זה שאנחנו לומדים כסף, כיחה כיחה מזדה אפרון, זה גזרה שווה, אז זה בעצם דברי סופרים, לא דאורייתא. אז הנה דוגמה שברמב"ם בהלכות מופיעה השלכה לעיקרון שהוא קובע בשורש השני. ברוב המקומות ברמב"ם לא תמצאו השלכה, תחת הקושיות של הרמב"ן. אם כל דבר שיוצא מדרשה הוא רק דברי סופרים, הייתי מצפה שכל היד החזקה יהיה מלאה בהלכות, שאנחנו פתאום נופתע, כמו שהרייבד מופתע כאן, איך הרמב"ם כותב זה דרבנן, הרי זה דאורייתא, זה יוצא מדרשה. ואז צריך להגיד, כן, דרשות אצל הרמב"ם זה דברי סופרים. אין, אין כמעט הלכות כאלה. יש לגבי קרובים, קרובי האם, או משהו כזה, פסולי קרבה, הרמב"ם אומר זה פסולי קרבה מדרבנן. יש מקומות בודדים שבהם, או הרמב"ם, או הנושא כלים, מסבירים שזה מכוח השורש השני. יש הרבה מאוד ברמב"ם הלכות שיסודם בדרשה, והרמב"ם מביא אותם כהלכות דאורייתא. זה אחת, הרבה מהקושיות על הרמב"ם, קושיות כאלה, אמרתי, יש סתירה בתוך דברי הרמב"ם לבין עצמו. אגב, להשלים את התמונה, תראו בהלכה ג', וכיוון שנקנית האישה ונעשית מקודשת, אף על פי שלא נבעלה ולא נכנסה לבית בעלה, הרי יש את איש, והבעל, חוץ מבעלה, חייב מיתת בית דין, אתה לגרש צריכה גט. זה גם על קידושי כסף? או רק על שטר וביאה? לא מחלק פה, נכון? אחרי שהיא ניתה מקודשת, מי שבעל היה חייב מיתה. רגע, קידושי כסף זה דברי סופרים. מה, דרבנן חייבים מיתה? מכאן הראיה שמביאים רבים, שהרמב״ם, כשהוא אומר דברי סופרים, לא מתכוון לשאלת התוקף, אלא רק לשאלת המקור. לא כמו שאני אמרתי קודם. אז מה? זה רבנן מה? קידושי כסף תקפים מדאורייתא? אז למה הוא אומר זה דברי סופרים? תקפים מדאורייתא. אז למה זה דאורייתא? אז זה דרבנן או דאורייתא? יש דרך דרבנן שיוצרת קידושין דאורייתא? זה דאורייתא, מה זה רבנן? רק רבנן מצאו את זה, אבל זה דאורייתא. מילים אחרות, אז אתה אומר, זה לא שאלת התוקף, אלא שאלת המקור. מקור הוא רבנן, אבל התוקף הוא דאורייתא, בסוף יוצא קידושין דאורייתא. זה הראיה שמביאים מהרמב״ם הזה, אחת הראיות שמביאים אותם אלה שמחזיקים בתפיסה, שהרמב״ם לא מתכוון להגיד זה דין דרבנן מבחינת התוקף. זה דין שיצא מרבנן כי הם אלה שיצרו אותו, באמצעות הדרשה. אז התוקף שלו זה דין דאורייתא, זה לא דין דרבנן. זה מה שרוצים להביא בעיה מהרמב״ם כאן. מבחינת הרמב״ם. למשל מה שיוצא מדרשות, ודינים ברבנן שהם תקנות, גזרות, דברים כאלה, שהם דינים שהמעמד ההלכתי שלהם, מעמד הלכתי דרבנן. שניהם נקראים דיני דרבנן, כי הרמב״ם קורא דרבנן לכל מה שלא כתוב בתורה. במילים, מבחינת התוקף, חלק דיני דאורייתא, חלק דיני דרבנן. אני טוען שזה לא נכון, כמו שאמרתי קודם, הרמב״ם מתכוון לשאלה. כן. תשבץ וסיעתו, כן. אני טוען שזה דאורייתא, לא דרבנן, והרמב"ם מתכוון לשאלת התוקף, סליחה, דרבנן ולא דאורייתא, הרמב"ם מתכוון לשאלת התוקף, ולא רק לשאלת המקור. פה ספציפית, כיוון, אתה דומה למה שאתה אמרת, כיוון שהרי מושג הקידושין קיים מדאורייתא, בכסף ובשטר, ובכלל מושג הקידושין. אז עכשיו, אחרי שחכמים מצאו שגם בכסף אפשר לייצר אותו, שם אומר הרמב״ם, זה באמת דין דאורייתא יוצא בסוף. אבל אם לא היה מושג דאורייתא, וחכמים היו רק מוצאים איזה מדרשה, זה באמת היה בתוקף דרבנן. אפשר לראות את זה בספר המצוות, במצוות עשה של קידושין. הניסוח, אני חושב, מאוד מאוד, מאוד מאוד מזכיר את זה. המצווה הרי"ג היא שציוונו לבעול בקידושין, לפני שאנחנו בועלים לעשות קידושין, ולתת דבר ביד האישה, מה זה? כסף, נכון? או בשטר או בביאה. וזוהי מצוות קידושין, והרמז עליו אומרו כי ייקח איש אישה ובעלה, הורה שהוא יקנה בבעילה, ואמר ויצאה והייתה, כמו שהיציאה בשטר כחוויה בשטר, זה הביאה, זה השטר, וכן למדנו שהיא נקנית בכסף, מאמרו בעמה העברייה, אין כסף, אין כסף לאדון זה, ויש כסף לאדון אחר, ומנו אב. אבל קידושין דאורייתא, אמנם הם מבוארים בביאה, שכתוב כשהתורה מדברת על קידושין דאורייתא, זה בעצם ביאה, כמו שהתבאר במקומות מכתובות, בקידושין ונידה. מה כתוב פה? מאוד דומה למה שאני אמרתי קודם, נכון? זכה לכוון לדעתי. זאת אומרת, הרמה אומר, יש מצוות קידושין דאורייתא. את המצווה הזאת, זה גם בכסף, גם בשטר וגם בביאה. אלא מה? שביאה זה הקידושין שמופיעים במפורש בתורה. הקידושין, לומדים את זה מאין כסף לאדון זה, יש כסף לאדון אחר, או כיחה כיחה מזה פה, לא תשומד. לומדים את זה מאיזושהי דרשה. אבל הדרשה מגלה שמושג הקידושין דאורייתא יכול להתחולל גם על ידי כסף. לא רק על ידי ביאה. זה באמת דרשה שהיא באומן מסוים סומכת, זו דרשה חריגה, כי מושג הקידושין קיים גם בלעדיה, זה רק בא להוסיף עוד פרט למושג הקידושין שקיים. לכן מצד אחד הרמב״ם בהלכות אישות קורא לזה דברי סופרים, ופה כותב במפורש שזה קידושי דאורייתא גם בכסף, וגם שם הלכה אחת אחרי, בהלכה ג' ראינו שמי שבא על האישה חייב מיתה גם בקידושי כסף. אז לכן, אם לא רוצים לעשות מחלוקת או שהרמב״ם חזר בו, כל מיני דברים מן הסוג הזה, אז די ברור שצריך ליישב את זה באופן שזה אומנם דין דרבנן, זה דין דרבנן שמגלה לי מה זה קידושין, שהם קידושין זה מושג דאורייתא. לכן שם באמת התוצאה של קידושי כסף היא דאורייתא. אבל אם לא היה מושג קידושין בתורה בכלל, והיינו לומדים את מושג הקידושין בדרשה, אז באמת מי שבא על האישה לא היה חייב מיתה. כי זה הקידושי דרבנן. רק בגלל שמושג הקידושין קיים, והדרשה רק מוסיפה לנו עוד פרט, במושג הזה שקיים, רק בגלל זה דאורייתא. כן, אבל הפרטים צריכים להיות כתובים בתורה בשביל שהם יהיו דאורייתא. גם פרטים במצווה, כשאני אגיד ארבעת המינים, לולב, הדס, ערבה ואתרוג, הכל כתוב בתורה. הכיוון שזה פרטים של מצווה אחת, אני לא מונה אותם כל אחד לחוד, אלא כמצווה אחת. זה מה שאני אומר כאן, זה בדיוק מה שרואים כאן. עקרונית, היה מקום לחלק ולהגיד, אם הפרטים כתובים בתורה, זה באמת אוסף של פרטים שיוצרים מצווה אחת. אבל אם אחד הפרטים יוצא מדרשה, אז הוא לא יהיה דאורייתא. ולכן כולם תוקפים את הרמב״ם. מה שאני אמרתי כאן, לא. יכול להיות שאם זה פרט בתוך מצווה קיימת, והדרשה רק מראה לי שיש עוד פרט, אז אני תופס את הדרשה כדרשה מפרשת. היא מפרשת את הדין תורה. ולכן שהיא פרשה, זה דין התורה. ולכן אני אומר שזה הכל כאשר הדרשה מביאה לי פרט במצווה קיימת. ואם הדרשה תחדש לי מצווה חדשה, במקרים כאלה זה באמת לא יהיה דין דאורייתא לפי הרמב״ם. אולי עוד הערה שקשורה למה שאמרתי קודם, על הצורך באזהרה, כי אנחנו נשתמש בזה בהמשך. יורת החינוך במצווה סמכתת שלא לקלל הדיין, כן? לאו דה ברכת השם, אלוהים לא תקלל, אלוהים זה דיין, אוקיי? אז ברכת השם זה כמובן לשון סגי נהור. אז יש איסור לקלל דיין. זה אומר ככה, שלא לקלל הדיינים, שנאמר אלוהים לא תקלל. ופירושו לדיינים, כמו אשר ירשיעון אלוהים. והוציאן הכתוב בלשון אלוהים, כדי שיהיה נכלל עם הלב הזה, לב אחר. הוא לב דה ברכת השם יתברך. כללה לקדוש ברוך הוא לא מופיע בתורה, כי אלוהים לא תקלל זה על דיינים. אבל הוא קורא לדיינים פה אלוהים, כדי שבתוך זה אנחנו נבין שיש גם לב על ברכת השם. ככה אומר הרב. כמו שאמרו זיכרונם לברכה במחילתא ובספרי, אזהרה לברכת השם, מדכתיב אלוהים לא תקלל. ומה שכתוב במקום אחר, ונוקב שם השם מות יומת, זהו העונש. אבל האזהרה היא מכאן. אתם רואים, זה בדיוק דוגמה למה שהוא אמר קודם. יש פה עונש כתוב, נוקב שם השם מות יומת, זה עונש קיים, אבל אין לי אזהרה. את האזהרה אני לומד מאיזושהי דרשה, מאלוהים לא תקלל, למרות שהפשט הוא על דיינים. אבל אני עושה דרשה שזה כתוב בלשון אלוהים כדי להגיד, אזהרה נוקב שם השם. כי לא יספיק לנו אזהרת העונש במצווה, אזכרת העונש במצווה, מבלי אזהרה, רואים בדיוק לשון הרמב״ם. וזהו שיאמרו רבותינו ז"ל תמיד, כן? עונש שמענו, אזהרה מניין. עכשיו הוא מסביר, עד כאן זה כמו הרמב״ם, עכשיו הוא מסביר, והעניין הוא, מפני שאם לא תבוא לנו בדבר מניעת האל, אלא שיאמר, עושה דבר פלוני, יענש בכך, היה במשמע שיהיה רשות ביד כל הרוצה לקבל העונש, ולא יחוש לצערו לעבור על המצווה, ולא יבוא בזה כנגד חפץ השם יתברך ומצוותו, ויחזור דבר המצווה כאין מקח או ממכר, כלומר, הרוצה לעשות דבר פלוני, ייתן כך וכך ויעשהו, או ייתן שכמו לסבול כך ויעשהו. מה הוא אומר? אם היה רק עונש, נגיד היה כתוב רק נוקב שם השם מות יומת, ולא הייתה עזרה. הייתי חושב שבעצם אין איסור לנקוב את שם השם. מי שנוקב שם השם יומת. כמו מסחר, כמו מקח או ממכר. אתה רוצה, תעשה, זה המחיר. תשלם את המחיר. אבל אין פה בעיה, אתה לא הולך לנקוב את רצון השם. זאת הטענה. לכן לא מספיק לכתוב את העונש, כי רוצים ללמד אותי שהמעשה הוא מעשה בעייתי. לא רק שאתה עושה את זה, אז זה המחיר. אתה יכול לעשות, אתה יכול שלא לעשות, אוקיי? יש, המלחס חינוך כותב בדין כובש נבואתו. אז קורטופסופ עומד על זה, וכובש נבואתו אין עזרה. נביא שלא נותן את הנבואה שהוא קיבל, אין על זה עזרה. הגמרא אומרת שהוא לוקה. שואל תוספות, אבל אין על זה עזרה. אז המלחס חינוך רוצה להציע תירוץ לקושיית התוספות. והוא אומר, יכול להיות שכובש נבואתו זאת דוגמה לעיקרון שכתוב כאן. שם לא מצאנו עזרה. יש רק עונש. אז במקרה ההוא, העונש הוא כאין מקח או ממכר. אתה יכול לא להגיד את הנבואה, אבל דע לך, העונש הוא מלכות. אבל זה לא נגד רצון השם אם אתה לא כובש את נבואתך. ולכן שם באמת אין עזרה. זאת אומרת, העזרה תמיד נדרשת כדי להגיד לי שזה לא מקח או ממכר, אלא באמת המעשה הוא בעייתי. אבל במקום שאין עזרה, והעונש מופיע, אתה לא יכול לא, העונש כתוב. אז אם זה ככה, כנראה ששם העונש אין מקח או ממכר. זאת הטענה. אחרי זה הוא דוחה את זה, אגב. זאת אומרת, זה לא יכול להיות. אבל ככה הוא רוצה לטעון לאור החינוך הזה. הדבר היפה, זה שהוא מבין את זה להיין יונה הנביא. יונה הנביא קיבל נבואה מהקדוש ברוך הוא ללכת לנינווה. הוא בורח מהקדוש ברוך הוא לים. מה, הוא ילד קטן. בורח מהקדוש ברוך הוא, מדובר על נביא. בורח מהקדוש ברוך הוא. אבל לא, יונה היה לו ויכוח עם הקדוש ברוך הוא. הוא לא הסכים עם המדיניות הזאת, הם חטאו. צריכים לחטוף עונש, מה אתה שולח אותי שיחזרו בתשובה ואתה תסלח להם? וזה הרי בסוף הספר מסתיים עם הקיקיון. נכון, היטב חרה לך על הקיקיון. אתה חסת על הקיקיון שלא עמלת בו ולא גידל טוב, אני לא אחוס על נינווה, העיר הגדולה. זאת אומרת, יונה רצה את מידת הדין, מה זה אתה חס על נינווה? הקדוש ברוך הוא מלמד אותו דרך הקיקיון את מידת הרחמים. אין להם ויכוח עקרוני. אז יונה הנביא אמר לעצמו, אני בורח. אני לא הולך להגיד לנינווה את הדין הזה, זה לא נגד רצון השם, כי אין עזרה. אני אשא בעונש. בסדר, אני כובש נבואתו ואני אשא בעונש. אוקיי? זה ויכוח עקרוני. לכן הוא אומר, יש עוד דוגמה לזה, אמר של דוב לנדו, בבודקין. יש בתחילת מסכת תמורה, מראה מעלה שם אפשרות, שבן אדם יצטרך להישבע שבועת אמת, בית דין מחייב אותו להישבע וללקות. הוא ילקה, אבל שבית דין מחייב אותו, וזה גם שבועת אמת, לא שבועת שקר. לא דוחה את זה אחר כך, זה רק אהבה אמינה. אבל לא שמעה ואמינה שיש שם עוד הסכם מוכר. זאת אומרת, זה לא עברת עבירה, להפך, פה אתה גם עשית מה שאתה חייב לעשות, בית דין מחייב אותך להישבע, אתה תלקה, כי זה המחיר, זאת אומרת, אתה נשבע ולוקה. אוקיי? זה עוד דוגמה, אבל בשני המקומות, שם זה הווה אמינא שנדחית, וגם המתחת חינוך לא מקבל את הדבר הזה. בסוף בסוף, אבל כנראה שאין דבר כזה. זאת אומרת, אם יש עונש, חייבת להיות עזרה, אין דבר כזה עונש בלי עזרה. זה לא שאם מצאנו עונש בלי עזרה, אז יהיה עונש, רק זה כן מקח או ממכר. לא, אם מצאנו עונש בלי עזרה, לא יכול להיות, חייבת להיות עזרה. או מדרשת אותי, זה מכל מקום שלא יהיה. אז הוא אומר, ואין הכוונה על המצוות בכך. רואים פה? ואין הכוונה על המצוות בכך, אלא שהאל לטובתנו מנענו בדברים, והודיענו במקצתן העונש המגיע לנו מיד מלבד העברת רצונו, שהיא קשה מן הכל. העונש הראשון זה שסתם לא עשית את רצון השם, זה העונש. חוץ מזה יש גם עונשים, מלכות, כנס, מיטה וכדומה. וזהו אומרם זל בכל מקום, לא ענש אלא אם כן יזהיר. כלומר, לא יודיע האל העונש הבא עלינו על העברת המצווה, אלא אם כן הודיענו תחילה שרצונו הוא שלא נעשה אותו הדבר שלו. ואת העזרה באה להגיד לי שהמעשה הוא לא בסדר. העונש בא להגיד לי מה הסנקציה שמקבלים. אבל תמיד חייבת להיות גם עזרה. למה? כי אתה צריך להבין שהעונש לא ניתן לך סתם כך. העונש ניתן לך בגלל שהיית לא בסדר. יודעים, יש בספר החוקים של מדינת ישראל, אין עונש, אין איסור לגנוב. לא כתוב שאסור לגנוב, כתוב שהגונב עונשו כך וכך. זה מה שכתוב. לא כתוב שיש איסור לגנוב. באמת יש פרשנויות ליברליות שאומרות כי החוק הפלילי לא יכול לקבוע שאסור לי לגנוב. אני אדם אוטונומי, המדינה לא יכולה לקבוע לי מה מותר ומה אסור. המדינה יכולה להגיד לאלה שעובדים אצלה, שופטים, השוטרים, יכולה להגיד להם מה הם צריכים לעשות. אם אני גנבתי, העונש שלי הוא כך וכך. היא לא יכולה להגיד לי מה לעשות, אם מותר לי לגנוב או אסור לי לגנוב. פרשנות בעייתית קצת קיום, ולהניש אותי כן מותר למדינה, רק להגיד מה אסור ומה מותר אסור לה, ולהניש כן, מוזר קצת. כן. אז הטענה היא בעצם שיכול להופיע העונש, ולכאורה מובן מאליו מתוך זה שזה גם אסור. התורה זה לא כך. אם כתוב העונש, זה עוד לא מספיק. אתה צריך למצוא מקור שגם אומר שאסור, שהדבר אסור. לא רק שיש על זה עונש. בעצם, וזה אנחנו נשתמש בזה בהמשך, בעצם הנקודה היא שבכל מעשה מצווה יש, או עבירה, יש שני היבטים. היבט אחד זה שנמרת את הציווי. וההיבט השני זה ההיבט המהות, נגיד שאומרים לי לא לחלל שבת, כן? לא תעשה כל מלאכה. מה זה אומר? כשאני עושה מלאכה, אז יש שתי בעיות בפעולה הזו. בעיה אחת, אמרתי את רצונו של הקדוש ברוך הוא. פעלתי נגד הציווי, מרדתי בקדוש ברוך הוא. כן? ההיבט השני, זה חילול שבת הוא מעשה בעייתי. למה הקדוש ברוך הוא אסר עליי לחלל שבת? כי חילול שבת זה מעשה בעייתי, לא יודע בדיוק מה הוא עושה, לא משנה כרגע, אבל זה מעשה בעייתי. אז שחיללתי שבת, א', עשיתי מעשה שהוא בעייתי, גרמתי לזה נזק כלשהו, לא יודע, רוחני, כזה או אחר. חוץ מזה, לא צייתתי לציווי של הקדוש ברוך הוא. שני היבטים, גם במצווה. כשאני מקיים את רצון השם, אז א', צייתתי לציווי, ב', עשיתי פעולה שהיא פעולה טובה, לכן יש ציווי. הפעולה היא פעולה טובה, אוקיי? שני היבטים. אני חושב ששני המימדים האלה זה מה שכתוב כאן. מצד אחד, יש אזהרה שאומרת לי זה לא בסדר, ואז אני, כשאני לא מציית לאזהרה הזאת, אני בעצם ממרה את הציווי של הקדוש ברוך הוא. חוץ מזה, יש פה גם משהו בעייתי בפעולה, שבגלל זה יש את האזהרה. על זה אולי ניתן העונש. אוקיי? שני היבטים. יש בשורש התשיעי, הרמב״ם כותב, שורש התשיעי מחולק לשניים. השורש התשיעי שאין ראוי למנות עליו עם והעשה, אבל הדברים המוזהר מהם והמצווה בהם. זאת אומרת, אנחנו לא, נגיד שיש 12 פעמים מצווה לשמור שבת, אז אנחנו מונים רק מצווה אחת, לא 12 מצוות. למה? כי אנחנו מונים לא את הלאווים ותעשה, לא את הפסוקים שאוסרים או מצווים, אלא את הדברים שהפסוקים מצווים עליהם. כן? אנחנו לא מונים את המצוות לשמור שבת, כי אז היינו צריכים למנות 12 מצוות. אנחנו מונים את התוכן של המצוות האלה, את שמירת השבת. לכן זה רק מצווה אחת, אוקיי? זה החלק הראשון של השורש. שורש מאוד ארוך. ומה שראוי שיחובר על זה השורש, החלק השני, מה שאני מספרו, והוא, כי זה שאמרנו שהוא ראוי שימנו העניינים המצווה בהם והמוזהר מהם, הוא בתנאי שיהיה בעניין המוזהר ממנו לאו בייחוד, בכל עניין ועניין. או ראיה, יאמרו אותם העתיקים, שהוא יבדיל העניין קצתו מקצתו וחייב העזרה לכל עניין. אמנם, כשיהיה לאו אחד כולל עניינים רבים, הנה אז יימנה הלאו ההוא לבדו. לא כל עניין ועניין מן העניינים שיכלול אותם הלאו ההוא. וזהו לאו שבכללות שאין לוקים עליו. הרמב״ם, כן, לא תאכלו על אדם, זה הדוגמה. לא תאכלו על אדם, זה לאו אחד. ובלאו הזה אנחנו מוזהרים מהרבה דברים. אמרו בפירושו, פה, וזה כי אומרו לא תאכלו על אדם, אמרו בפירושו מניין לאוכל מבהמה קודם שתצא נפשה שהוא בלא תעשה, תלמוד לומר לא תאכלו על אדם. דבר אחר, מניין לאוכל בשר קודשים קודם זריקת אדם שהוא בלא תעשה, תלמוד לומר לא תאכלו על אדם, לא תאכלו בשר ועדיין דם במזרק. אבי דוסה אומר מניין שאין מברין על הרוגי בית דין, תלמוד לומר לא תאכלו על אדם. לא עושים סעודה אחרי ההריגה. אבי עקיבא אומר מניין לסנהדרין שהרגו את הנפש שאין תואמים כלום כל אותו היום, תלמוד אמר לא תאכלו על אדם. אמר רבי יוסי בר חנינא, עזרה לבן סורר ומורה מניין, תלמוד אמר לא תאכלו על אדם. ועוד אמרו בברכות, מניין שלא יתאום אדם כלום עד שיתפלל, תלמוד אמר לא תאכלו על אדם. ברמב"ם נראה שזה דאורייתא דרך אגב. עזרה מתלא תאכלו על אדם, מעניין, בדרך כלל תופסים את זה כהלכה דרבנן. לא אוכל, אתה יודע, לא להסיח את הדעת מהתפילה או משהו כזה, לא אוכלים לפני קיום מצוות. הרמב"ם תופס לגבי תפילה שזה כנראה דאורייתא. אז בכל אופן יש פה חמישה או שישה עניינים שונים, שהעזרה שלהם זה מלא תאכלו על אדם. אומר הרמב״ם, מונים רק מצווה אחת, באמת הוא רק מונה את העזרה של בן סורר ומורה, לא תאכלו על אדם. כי בן סורר ומורה, הפרשה אומרת רק מה עושים לו, רק העונש. מאיפה העזרה? מלא תאכלו על אדם. אוקיי? עכשיו, שואל רבי ירוחם פרלה, בחיבור שלו על השורש התשיעי, שני חלקי השורש התשיעי סותרים זה את זה. בחלק הראשון, הרמב״ם אומר, אנחנו לא מונים את הפסוקים, אנחנו מונים את התוכן. 12 פעמים ציווי לשמור שבת, אנחנו לא מונים 12 מצוות, מונים מצווה אחת. כי התוכן הוא לשמור שבת, אז זה המצווה שאנחנו מונים. החלק השני אומר ההפך. אם יש ציווי אחד שיש לו 12, 6 תכנים שונים, אנחנו מונים מצווה אחת. למה? כי מה שקובע זה הפסוק, לא התכנים. אז תחליט. אנחנו מונים לפי הפסוקים או לפי התכנים? הוא נשאר בצריך עיון. סתירה ברמב״ם. עכשיו הרמב״ם עצמו מחבר את שני החלקים האלה לאותו שורש, הוא לא פספס את זה. כן, זה ברור שהוא לא הבין פה משהו רבי יוחנן פרלה. כי הרמב״ם מרגיש בזה, הרי הוא מחבר את זה לאותו שורש. מה התשובה? פשוט. לא. הולכים אחרי התוכן או אחרי הפסוקים? יש מצב שבו יש הרבה פסוקים עם אותו תוכן, יש מצב של הרבה תכנים עם אותו פסוק. עכשיו תחליט, הולכים אחרי הפסוקים או אחרי התכנים? לא, אז זה לא לאו שבכללות. זה יש, ברור. לצוד בשבת יש המון אופנים לצוד. אוקיי, הוא לא תעשה כל מלאכה. יש למתת מלאכות שבכל אחד מהם זה נקרא לעשות מלאכה. זה לא נקרא לאו שבכללות. זה פשוט אופנים שונים לעבור אותו לאו. פה זה לאווים שונים, רק הם נלמדים באותו פסוק. התשובה מאוד פשוטה. בשביל למנות מצווה במניין המצוות, צריך שני דברים. צריך שיהיה לה תוכן ייחודי, צריך שיהיה לה פסוק מיוחד. אם חסר אחד משני הדברים, אי אפשר למנות את המצווה הזאת כמצווה עצמאית. בחלק הראשון של השורש, מה הרמב״ם אומר? אומר ש-12 פעמים שכתוב שמירת שבת, אז יש פה 12 פסוקים. תוכן אחד, בשביל שיהיו 12 מצוות, צריך 12 פסוקים שלכל אחד יש תוכן נפרד. אז לכן, זו מצווה אחת. בחלק השני, הרמב״ם אומר, לאו שבכללות יש פסוק אחד עם 6 תכנים שונים. מונים מצווה אחת, למה? נכון זה 6 תכנים, אבל לא מספיק שיש תוכן נפרד כדי שתהיה מצווה, צריך שיהיה גם פסוק נפרד, אין, יש רק פסוק אחד. במילים אחרות צריך את שתי הדרישות, גם תוכן וגם פסוק. ורק אז זה מצווה שנמנית לחוד. אם חסר אחד מהם, או תוכן חסר, או מצווה, ציווי חסר, אז זה מצווה אחת. וזה שני החלקים של השורש, אין שום סתירה. למה באמת זה כך? למה באמת בשביל למנות מצווה צריך גם תוכן וגם ציווי? שאמרתי קודם, שבכל מצווה יש שני עניינים, יש את הציווי שהקדוש ברוך הוא ציווה, יש את התוכן, למה באמת זה ראוי להתנהג כך, או לא ראוי להתנהג כך. אוקיי? זה קיים גם בלי הציווי. אז הציווי, מה הוא עושה? הוא בעצם אומר לי, שחוץ מזה שהמעשה הזה הוא לא בסדר, אם אתה תעשה אותו, אתה גם ממראה את הציווי. יש פה שתי בעיות. לכן לכל מצווה דאורייתא צריך תוכן וצריך ציווי. תוכן צריך כדי להסביר שזה לא בסדר, וציווי כדי להגיד שאם אתה עושה את זה, אתה ממראה את הציווי של הקדוש ברוך הוא. הוא לא מציית לקדוש ברוך הוא. אוקיי? אז זה מצווה דאורייתא. מצווה דאורייתא זה מצווה שיש לה תוכן ויש לה ציווי. זה מצווה. אם חסר או תוכן או ציווי, זה לא יהיה מצווה. פחות לא מצווה מנויה. אז אני חוזר אלינו. אז בעצם הטענה, הרי היו שתי פרשנויות לדברי הרמב״ם. אולי הרמב״ם מדבר רק על שאלת המקור ולא על שאלת התוקף, או שהרמב״ם מדבר על שאלת התוקף. הרמב״ן הבין שהרמב״ם מדבר על שאלת התוקף. הרמב״ם אומר שמצוות שעושות מדרשות הן מצוות דרבנן, לכן הן לא נמנות. כמו בשורש הראשון, שמצוות דרבנן רגילות, לא נמנות. המפרשים מהתשבץ והלאה מפרשים שהרמב״ם מדבר רק על שאלת המקור, לא על שאלת התוקף. הראיתי בסוף ההקדמה לספר המצוות שהרמב״ם מדבר גם על השלכות הלכתיות לעניין הזה. זאת אומרת, הוא כן מתכוון להלכה דרבנן. יש איזו השלכה הלכתית, זה לא רק אמירה לגבי המקור, שחכמים הם אלה שיצרו את המצווה, אבל בעצם המצווה דאורייתא מבחינת המעמד ההלכתי שלה. לא, יש פה גם אמירה על המעמד ההלכתי של המצווה הזאת. Okay? כי בלי אזהרה, זה מה שהוא אומר, בלי אזהרה לא מאנישים על זה. למה לא מאנישים על זה? כי זה לא דאורייתא. אזהרה זה אומר שזה כתוב בתורה. זה כתוב בתורה, זה דאורייתא. פירוש המילולי דאורייתא, כתוב בתורה. זה דאורייתא. הרמב"ם מבין את זה ככה, המושג דאורייתא פירושו משהו שכתוב בתורה. Okay? זה מה שאנחנו רואים בכל גם בהקדמה וגם בשורש התשיעי וגם בכל מקום. וזה, לטענתי, זה גם מה שכתוב בשורש השני. השורש השני אומר שמצווה שיוצאת מדרשה היא מצווה דרבנן, מדברי סופרים, היא לא כתובה בתורה. אנחנו לומדים אותה מדרשה, אבל היא לא כתובה בתורה. ולכן היא לא דאורייתא. עכשיו הוא אומר, בואו נקרא את השורש השני. השורש השני שאין ראוי למנות כל מה שלמדים באחת מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהן. כבר ביארנו. בפתיחת חיבורנו בפירוש המשנה, שרוב דיני התורה יוצאו ב-13 מידות שהתורה נדרשת בהן, ושהדין היוצא במידה מאותן המידות, הנה פעמים טיפול בו המחלוקת. ושיש שם דינים הם פירושים מקובלים ממשה, אין מחלוקת בהם, אבל הם מביאים ראיה עליהם באחת מ-13 מידות. כי מחוכמת הכתוב שהוא אפשר שימצא בו רמז מורה על הפירוש ההוא המקובל, או היקש יורה עליו. וכבר בארנו זה העניין שם, מתכוון להקדמת המשנה. הקדמת המשנה הוא מחלק בין חמישה סוגים של הלכות. יש הלכות שכתובות בתורה, יש הלכות שיוצאות מדרשה, ויש שדרש יוצר, ויש הלכות שיוצאות מדרשה והן דרש סומך. זאת אומרת, יש לנו מסורת שככה ההלכה, אנחנו מוצאים דרשה שמאגנת את ההלכה הזאת. דיברנו על דרש סומך. שמה שמביאים ראיה עליהם באחת מ-13 מידות. וכשהיה זה כן, אני חוזר לפה, כן? כשהיה זה כן, הנה לא כל מה שנמצא החכמים, שהוציאו בהיקש מ-13 מידות, נאמר שהוא נאמר למשה בסיני. ולא גם כן נאמר בכל מה שנמצאים בתלמוד, ישמחו אל אחת מ-13 מידות שהוא דרבנן. כי פעמים יהיה פירוש מקובל. תמיד מה הוא כותב פה, זה מאוד מעניין. מה שאנחנו מוצאים בהיקש מ-13 מידות, לא תמיד זה נאמר למשה בסיני. למה? כי זה דרש יוצר. לא נאמר למשה בסיני, אנחנו חידשנו פה הלכה חדשה. וזה הלכה שיוצאת מדרשות שהיא דרבנן. ולכן היא לא נמנית במניין המצוות, זה הנושא של השורש. זה רק על דרש יוצר. ולא גם כן נאמר, בכל מה שנמצאים בתלמוד ישמחו אל אחת מ-13 מידות, שהוא דרבנן. צד שני, אנחנו גם לא נגיד שכל דבר שיוצא מדרשה הוא דין דרבנן. אם זה דרש יוצר, אז זה באמת דין דרבנן. אבל לפעמים זה יהיה פירוש מקובל, והם סמכו אותו בדרשה על הכתוב. זה דרש זה דאורייתא. וזה גם ייכנס למניין המצוות, לפי הרמב"ם. אתם רואים, הוא כבר מדבר על דרבנן פה. זה לא סתם אמירה שמה שיוצא מדרשה לא נכנס למניין המצוות. זה לא נכנס למניין המצוות כי זה דרבנן, לא סתם לא נכנס למניין המצוות. הרמב"ם אומר, זה הכל בדרש יוצר. בדרש סומך, זה דין דאורייתא, שגם נכנס למניין המצוות. זה אומר, אנחנו רואים הלכה שיוצאת מדרשה, תלוי אם הדרש הוא דרש יוצר או דרש סומך. אם זה דרש יוצר, זאת הלכה דרבנן, והיא לא נכנסת למניין המצוות. אם זה דרש סומך, זאת הלכה דאורייתא, והיא נכנסת למניין המצוות. ועל זה כבר מקשה הרמב"ן בהשגותיו, איך קורה ההוקוס פוקוס הזה. כי אתה אומר לי, נגיד שיש הלכה שהיא הלכה למשה מסיני. מה זה הלכה למשה מסיני? זה הלכה שיש לנו מסורת עליה מסיני, אבל אין לנו דרשה או עוגן כלשהו בכתוב. מסורת שאומרת בעל פה, אנחנו לא יודעים לעגן את זה בכתוב, לא בדרשה, לא בפשט, לא בשום צורה. זה מה שנקרא אצל חז"ל הלכה למשה מסיני. הרמב״ם על זה כותב, הזכרתי את הרמב״ם פירוש המשנה בכלים, שזה דברי סופרים. למה? עכשיו אנחנו גם מבינים למה. כי זה לא דאורייתא, זה לא כתוב בתורה. דאורייתא זה כתוב בתורה. הלכה למשה מסיני, אין לנו עוגן בכתוב. זה לא דאורייתא, זה רבנן. כאילו ספקו לכולה, הרמב״ם אומר. זה ממש הלכה דרבנן, הלכה למשה מסיני. אם זה קצת סתירות, אבל בכמה מקומות הוא כותב זה, הלכה דרבנן, שספקה לכולה. זאת אומרת, הרמב״ן, המסורת כשלעצמה לא הופכת הלכה לדאורייתא. דרשה יוצרת, גם לא הופכת הלכה לדאורייתא. אז איך מסורת פלוס דרשה כן יוצר הלכה דאורייתא? מסורת פלוס דרשה זה דרש סומך. יש לנו מסורת שככה הלכה, והדרש סומך את ההלכה הזאת על הכתוב. וזה כן דאורייתא, אומר הרמב״ם. שואל הרמב"ן, אני לא מבין אותך לשיטתך, אני בכלל לא מקבל את השיטה. אבל לשיטתך איך זה עובד? מסורת לבד לא מייצרת הלכה דאורייתא. דרשה גם לא. אבל אם יש דרשה וגם מסורת, אז כן. איך אפס ועוד אפס יוצא אחד? אני רואה שזה חצי ועוד חצי, ולא אפס ועוד אפס. אבל צריך להבין מה זה אומר. זה כנראה לא דאורייתא, זה גם לא לגמרי דרבנן, זה חצי דאורייתא. מסורת היא חצי דאורייתא, הדרשה זה חצי דאורייתא, שניהם ביחד זה דאורייתא לגמרי. מילים כמובן. איך להבין דבר כזה? אז את זה אנחנו נסביר בפעם הבאה. כן? זה בעצם הבסיס לכל הפרשייה.